טוב, שלום וברכה. אנחנו בגדול ממה שחשבתי לחדש או להוסיף לעניין של תפילה, אמרתי, פחות או יותר בגדול אני סיימתי להגיד מה שרציתי להגיד על תפילה. ודברים הללו שלמדנו פה במשך זה, יש לנו 13 שיעורים בערך, הם דברים מאוד קשים לעיכול. זאת אומרת, אני מבין שלא כולם מזדהים עם זה, לא כולם קלטו את זה, לא כולם מפנימים את זה או מסכימים עם זה. אז לכן אני חושב שזה חשוב שאנחנו נעשה חזרה מהירה, קצרה, על כל מה שלמדנו במשך 13 שיעורים הללו. והחזרה הזאת תהיה בערך 2-3 שיעורים, אולי קצת יותר, לא יודע מה, אבל בערך 2-3 שיעורים. שבכל שיעור אני אשתדל להביא משהו חדש, אז זה לא תהיה סתם חזרה טכנית, כי יכול להיות שיש ביניכם כאלה שקלטו מהר, יודעים את זה, תכף זוכרים הכל, ואני סתם רק טוחן מים. אז אני אשתדל גם באלה שהם כן הבינו וכן קלטו, וזה משהו בכל אופן להוסיף, לחדש, להעיר זווית אחרת, אבל נראה לי שנושא הזה כל כך חשוב וכל כך מהפכני בהרבה מובנים, שצריכים לעשות עיון מחדש. וזה מה שאני מציע שאנחנו נעשה בשיעורים הקרובים, ואז יהיו, כמו שאמרנו, הרבה חזרות, אבל גם בעזרת השם יהיו דברים חדשים. לא. נתחיל מההתחלה, משיעור ראשון בעצם. עיקר הרעיון היה להגיד שמה שאנשים חושבים, מה זה תפילה בכוונה, זה דברים שאדם כשהוא מתפלל, הוא צריך לחשוב על תוכן המילים שאותם הוא אומר בתפילה. אתה מדבר על סלח לנו אבינו כי חטאנו, אז אתה מבקש סליחה. אתה חושב על בניית בית המקדש, אז אתה חושב על בניית בית המקדש. עניין הוא שרוב האנשים בעולם, בכל היסטוריה של עם ישראל, לא חושבים על תפילה בתפילה. איך אני יודע את זה? הוא אומר לנו, אנחנו ראינו בשיעור הראשון, דיבר על זה רשב"ם, מביאים על זה תוספות, אומרים על זה חז"ל במסכת ברכות בירושלמי, ועוד יש הרבה, המוראים מעידים את זה על עצמם, יש הרבה על זה. לא חושבים על תפילה בזמן התפילה. אז יוצא שאדם שהוא לא התכוון, אז תפילה שלו היא לשווא, כמו שאומרים, תפילה ללא כוונה, כמו גוף ללא נשמה. אז מה שווה תפילה כזאת? אז על זה היה השיעור הראשון שלנו. וזה מה שאנחנו חושבים להדגיש כאן. שזאת טעות לחשוב שתפילה כזאת לא שווה שום דבר. תפילה הזאת היא חשובה וטובה וראויה ורצויה, לפני הקדוש ברוך הוא, תפילה מצוינת. זאת תפילה בכוונה. זה נקרא תפילה בכוונה גם כשאדם מתכוון להתפלל, עושה שלוש צעדים קדימה ונכנס ישר למוסך. ומתחיל ויכוח עם מוסכניק על קרבורטור ועל פלאגים ולמה הוא החליף לו זה וזה זה זה ופתאום הוא עושה בום בום. מה אתה מרביץ לי? אה, לא, זה סלח לנו אבינו. אז הוא אומר, או, כן, כן, זה סלח לנו אבינו, ולמה אתה שם החלפת לי את המונחים של זה, ומדברים, מדברים, מדברים, ואז פתאום הוא, אופ, מתכופף. אה, זה מודים אנחנו. חזרה. ועוד חושב, ופתאום הוא יצא מהמוסך, סיכם איתו שהוא משלם לו רק על עבודה, בלי חלקים, לא יודע מה, ויצא, שלוש דעים החוצה, ואומר, תודה רבה שיצאתי מהמוסך. זאת תפילה בכוונה. אל תחשבו שתפילה הזאת לא שווה כלום, שהיא שום דבר, זה לא נכון. מה פירוש מושג כוונה? תרגום של מושג כוונה. רצון. כשאדם דורך על מישהו באוטובוס, אז הוא אומר, אוי, סליחה, זה לא היה בכוונה. זאת אומרת, לא רציתי את זה. כוונה זה שאתה רוצה להתפלל. וכל מצוות צריכות כוונה, כמו שפוסק שולחן ערוך. מצוות צריכות כוונה. מה פירוש שמצוות צריכות כוונה? שאתה אכן מעוניין, מתכוון, רוצה לעשות משהו שאתה מבצע עכשיו כעת. שאתה לא עושה איזושהי פעולה ספונטנית, שזה איזה רפלקסיבית, שפתאום איזה משהו שללא שום ידיעה, אלא אתה בחרת לעשות. והבחירה שלך היא כוונה במצווה. כמו תפילה, כמו כל מצווה אחרת שיש בתורה. אדם שהוא מבצע, נגיד, הוא עכשיו מנענע לולב, הוא מגביע, הוא שומע כל שופר, אם באותו זמן הוא חושב על דברים אחרים, האם זה אומר שהוא לא קיים את המצווה? לא, הוא קיים אותה. אוכל מצה בפסח, האם זה אומר שהוא מתפלל לא בכוונה? סליחה, שהוא מקיים מצווה ללא כוונה? לא בכוונה. מחשבה ברכה. זה נקרא כוונה. מה זה לא כוונה? מצווה שנקראת שהוא לא יצא ידי חובה, זה כשאדם לא יודע שהוא מתפלל, או שהוא באופן אקטיבי לא מעוניין שמצווה תתקיים. למשל, הוא עכשיו מגביע לולב כדי להעביר אותו לחבר שלו, לתת לו, לחבר אומר, אתה מוכן להעביר לי את הלולב? אני פה תקוע, לא יכול לזוז מפה, תביא לי לולב. ואתה מגביע את הלולב, זהו, אתה קיים את המצווה. כי מה עושה מצוות לולב? אגבה. לא כוונה ולא תנועות שלוש פעמים ולא שאתה הופך את רוק, כלום. אגבה עושה מצווה. אתה אגבעת, אתה קיימת מצווה. אבל אני לא מעוניין עכשיו לצאת די חובה, אני רק רציתי להעביר לו. אז אתה עשית אותה פעולה. ואז אתה התכוונת שזה לא יהיה מצווה, אז זה לא מצווה. ואחר אתה יכול לברך על זה בכוונה, כשאתה עושה את המצווה בסוכה או בבית הכנסת. אותו דבר גם, אתה לא צריך לחשוב באותו זמן. הרצון שלך שתהיה מצווה או לא תהיה מצווה, זה עושה מצווה. כמובן, הרצון עוד מספיק, צריך להיות פעולה, פעולת המצווה. או שאתה אומר, קריאת שמיים זה מצווה ללא חפצים, או מצווה שדרשת חפץ, פעולה מסוימת, בסדר. אבל זאת המשמעות של כוונה. ולכן, אז עוד פעם, מתי זה לא בכוונה, מתי מצווה ללא כוונה, או שהוא היה התכוון לא לצאת ידי חובה, ויש כזה מצב, או שהוא כל כך טרוד במשהו, שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. זה שנכנס למוסך, והתחיל לדבר שם עם המוסכניק בזמן התפילה שלו, אם תשאלו אותו איפה הוא נמצא, הוא יודע, כן, בטח, אני פה. דבר הזה נקרא בהלכה ידיעה כהה. יש מושג כזה, יש ידיעה חדה, כמו שאתם עכשיו רואים איתי, יש לכם ידיעה חדה שאנחנו יושבים פה, ויש ידיעה כהה שכל אחד יודע אותה, אבל עד שאני לא אשאל אותה, הוא לא חושב עליה. הידיעה הזאת שאתה יודע, אבל לא חושב על זה ברגע הזה, למשל, איך קוראים לאבא שלך? ידיעה הפכה להיות לחדה, כששאלתי שאלה הזאת. ועד אז, זו הייתה ידיעה כהה. כשאתה מתפלל במוסך, אני מקצר, מסביר את זה בצורה גרוטסקית, אתה יודע שאתה מתפלל, זאת ידיעה כהה, או ידיעה קלושה, כמו שקורא לזה חזון איש. וזה נקרא תפילה בכוונה. קיימת מצווה ולא צריך לחזור ושום דבר, מתפלל רגיל. יש מדרגות יותר גבוהות מזה. זה נקרא תפילה כסולה מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיים. זאת אומרת, יש מדרגה יותר גבוהה, זה שאתה חושב על פירוש המילים. מצוין. זה שאתה גם כל הזמן זוכר את זה בברכה הראשונה, זה עוד יותר טוב. כל הברכות, זה מהדרין למהדרין, ויש מדרגות כאלה ששם בסוף הסולם נמצאת נבואה, כמו שאומר שולחן ערוך. קרוב למעלת הנבואה, מגיעים בתפילה. אבל מדרגה הראשונה חייבת להיות ברורה, שזה לא כלום. בשנייה אחת אני רוצה רק להראות לכם איפה זה כתוב, מה שאמרתי, כל זה. תסתכלו, זה נמצא אצלכם במקור אחד, אחד א', אחד ב', שזה משנה ברורה, שזה, רגע, הנה, אתה יכול לקחת, יש לי גם פה עם, עוד שתי, אם מי שחסר, יש פה שתיים. אבל תסתכלו, דברי חזון איש, בזה הוא חולק על הרב חיים מבריסק, אז הוא כותב את זה בגיליונות שלו, וככה זה גם רב שח פוסק, יש את זה בהרבה מקורות, יש לכם זה מקור אחת, אומר ככה, זהו דבר שאי אפשר, אפשר לומר, מה שאמר רב חיים, שזה כאילו אדם לא, זה לא נקרא תפילה בכוונה, שאי אפשר, זה בשעה שמתעשת, וליבו מהרר בדבר מן הדברים. אדם מתפלל, ובאותו זמן ליבו מהרר בדבר מן הדברים. ודאי יש כאן עסך הדת מכוונה, שכתב הרם. וכל אדם העומד להתפלל, לא שייך בו מתעסק. זאת אומרת, מי שאמר עליו מתעסק, זה היה רב חיים מבריסק, שזה לא נחשב תפילה, כי הוא לא חושב על זה. דלעולם יש בו ידיעה כהה, שהוא תפילה. עכשיו אני מתפלל, אני בתפילה. שהוא תפילה לפניו יתברך. אלא שאין לי בו ער כל כך, ובידיעה קלושה סגי. וזה מספיק, גם ידיעה קלושה, שאתה לא חושב על זה בכלל. אבל אתה יודע את זה, שאתה מתפלל, מספיק. בדיעבד, כמובן, כן? עדיין יוצא ידי חובה. מקיים מצווה, היא מצווה כשרה. היא כשרה, לא למהדרין, אבל היא כשרה. הוא יוצא ידי חובה, הוא לא צריך לחזור להתפלל. אלא שאינה רצויה ומקובלת כל כך. אבל היא רצויה ומקובלת. וככה גם אומר את זה חיי אדם במקום אחד בית, ומשנה ברורה אומר, מביא דבריו שם, וזה, יש הרבה מקורות לזה. אז זה היה השיעור הראשון שלנו, בעצם. לדעת שהכוונה זה עצם רצון להתפלל, ומי שמתפלל ובמחשבה שלו בורחת, דו לכם שהיא חשובה ויקרה וטובה, ותמשיכו להתפלל, וכן ירבו תפילות כאלה בישראל, תפילות כשרות. ואפשר אחר כך להוסיף עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ואנחנו בעזרת השם נראה מה המדרגות הבאות ואיך להוסיף, איך אנחנו נעשה ככה שאנחנו נוסיף ונכוון נכון בהמשך. כן, איך נגיע לרמה של מהדרין ומהדרין שבמהדרין. אבל היסוד צריך להיות ברור. אולי באמת תפתחו את עוד חלונות, כי אני חושב שיש פה איזה חימום או משהו שזה לא... חימום? אפשר לכבד אותו? אפשר...
כן, נכון. אז אולי... לא, עכשיו...
נראה. כן, בבקשה. לא, לא. כל מצווה צריכה כוונה. אין מצוות בלי כוונה. רק השאלה, מה זה כוונה? כוונה זה רצון לקיים. לא, לא. אבל אתה יכול לקחת לולב כדי למכור למישהו. אז זה נקרא שאתה לא קיימת מצווה, כי לא הייתה לך כוונה לצאת ידי חובה.
זה שאלה ממש
אם אני רוצה להעביר למישהו לולה ואני העברתי, זה לא נקרא שקיימתי מצווה, למרות שעשיתי מעשה. בסדר? מתי זה כן יהיה? אם הוא יגיד, נגיד, אני רוצה כן לצאת די חובה, אז אני מתכוון שאני עכשיו יוצא די חובה, אני מרים ונותן לו, עושה אותה פעולה. מה ההבדל? פה אני התכוונתי, פה לא התכוונתי. מה? כן, בלי ברכה. מצוות, ברכות לא מעכבות במצוות. כמובן, עדיף טוב, עדיף להגיד ברכה, כמובן, צריכים להגיד ברכה. אבל אם אדם לא אמר ברכה, הוא קיים מצווה. כבודו יודע, זה כלל. ברכות אינה מעכבות. מה, מה, מה?
אם אדם אחר מזריק ברכה, אז הוא עבר על משהו, לא?
כן, הוא עבר שהוא אמר, הוא עשה מצווה בלי ברכה, זה לא טוב. השאלה היא אחרת, האם זה מצווה? אז התשובה היא כן, זאת מצווה. הוא קיים אותה. לא צריך לחזור. כן? זה מה שאני אמרתי. זאת כוונה לכוון. כן, בבקשה. נכון, 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 בדיוק. אם הוא חושב מחשבה אחרת, זה, אבל לא, לא שהוא השיח את דעתו, אלא שהוא חושב להעביר, לעשות את הקורבן במקום אחר, או בזמן אחר, או שלהשתמש בצורה לא נכונה, זה נקרא מחשבת פיגול והיא פוסלת, ולכן מלמדים את כהנים לפעמים לא לכוון. כי אתה יכול, אם אתה לא כיוונת, אז אתה יצאת על ידי קורבן. כאילו, אתה קיימת את זה. בסדר?
לא,
אבל בגלל
לי
שב-18,
אני
חושב
שאחרי
שהוא
יצא
מהארץ,
אני
חושב
שזה יבוא, אז יש כללים לחזור.
ודאי, ודאי.
התכוונתי להתפלל כללית, לא צריך לחזור.
לא, לא, יפה, שאלה טובה. אם שכחת יעלה ויבוא, אמרת במקום תן מטר לברכה, מטר לברכה וכו' וכו', חוזרים, תפילה לא נחשבת, נכון? כי זה מעשה מצווה. זאת אומרת, אם אתה התכוונת לקיים מצוות אתרוג, את הלולה, ועשית במקום אתרוג לימון, אז זה לא מצווה, למרות שהתכוונת. אז גוף המצווה, זאת אומרת, מילים שאנחנו אומרים אותם ב-18 צריכים להיות מדויקים, נכון? בסדר? טוב. אז אנחנו עלינו למדרגה הראשונה. זה שלב ראשון, זה מדרגה מאוד גבוהה, תדעו לכם. זה חשוב שתדעו את זה. למה אני כל כך מתעקש על זה והקדשתי על זה שיעור שלם בפעם הראשונה, ועכשיו אני חוזר על זה, על השיעור הזה, ומדגיש. כי אנשים לא מבינים משמעות התפילה. והם מסתובבים כל הזמן עם רגשי נחיתות. אומרים, מה זה כבר שווה? ואני סתם חשבתי, ואני כמעט נרדמתי בתפילה, ולא היו לי שום דבר, ואני פייקתי, ואני זה, 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 זה. ומה זה שווה? אין טעם להתפלל. וזאת טעות. אתם מבינים? זאת טעות. זה אסור ככה לחשוב, זה ודאי לא נכון. אמרתי, כמעט נרדם. כן? זה לא נכון לחשוב ככה, זה צריך לדעת להעריך. זה אחת הבעיות גדולות בכל תחומים. אדם שהוא לא יודע להעריך את אשתו ואת משפחה שלו, אז הוא חי כל הזמן עם לא מרוצה. הוא כל הזמן מתוסכל, וזה לא בדיוק וזה לא טוב. צריך ללמוד להעריך מה שיש. להעריך את עצמך ואת התפילה שלך, ואת הארץ שלך, ואת התקופה שלך. והחיים שלך צריך לדעת להעריך. אז גם את זה, אנחנו צריכים לדעת להעריך. התפילה הזאת היא חשובה וטובה. שלב הבא. כדי להבין מהות התפילה היהודית, אנחנו נתחיל מהשאלה העיקרית, מהי לא תפילה? מה זה לא תפילה? ואנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שתפילות שלנו מאוד מאוד, אנחנו, לא רק תפילות, הכל, אנחנו מאוד מושפעים מתפיסות עולם של גויים. וכל מה שאנחנו יודעים על יהדות, הרבה מזה אנחנו יודעים את זה או מנוצרות או מהוליווד או מאסלאם, מעבודה זרה שבאסלאם. מושפעים, חושבים, יודעים וזה זה, ויש לנו כל מיני ידיעות בלי שאנחנו באמת בדקנו אותם. זאת אומרת, כמעט כל ידיעות שאנחנו יודעים ביהדות, אם אין להם מקור, שאתם יודעים, מקור נאמן, דעו לכם שזה הרבה פעמים שזה השפעה של גויים. ככה, מה זה תורה, מה זה מלאכי השרת, מה זה עולם הבא, מה זה גיהנום, מה זה מצווה, מה זה תפילה, כל זה, מה שאנחנו חושבים במונחים האלה, זה מושפע מהם. אחת הדוגמאות לזה, הבולטות, זה התפילה. מה זה תפילה של גוי? מה הם מתכוונים כשהם אומרים, אני רוצה להתפלל? אצלנו כל המושגים הללו שונים מכל המושגים ברוחניים שיש, שונים באופן מהותי, זה שונים בתכלית. האמונה שלנו שונה בתכלית לאמונה של גוי. זה לא אותה אמונה. אלא אם כן, הם למדו אמונת ישראל, שהם שייכים לשבע מצוות בני נוח וכו'. אבל מבחינה, כשהוא אומר אני מאמין, וכשיהודי אומר אני מאמין, זה שני דברים שונים לחלוטין. כשהוא אומר אני מתפלל, ויהודי אומר אני מתפלל, זה דברים שונים לחלוטין. מה השוני? השוני הוא כזה. כשכל הדתות בעולם מתפללים לאלוהים, משמעות הדבר זה שהם מבקשים שאל או אלים יעשו מה שאדם מבקש ממנו לעשות. זאת תפילה גוית. כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא, כן, ואתה מבקש ממנו משהו, ואתה מצפה שהוא אכן יקיים ויעשה מה שביקשת ממנו, שהוא שומע תפילה וכו', זאת תפילה של עבודה זרה. תפילה יהודית לא רואה ולא מתכוונת שאנחנו פונים להשם והשם שומע ומבצע מה שאנחנו אומרים. כי הגישה הזאת שאתה פונה ואתה מבקש ממנו משהו, זאת גישה שהיא בעצם הפוכה מיהדות. אתה מצפה שריבונו של עולם עכשיו יקיים מה שאתה אמרת לו לעשות. ואילו תפילה יהודית היא בדיוק הפוכה מזה. מהות התפילה היהודית היא נקראת עבודה. מה פירוש עבודה? זה שאתה מתכוון לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא להפך. לא שהוא יעשה מה שאתה רוצה, אלא אתה תעשה מה שהוא רוצה. זה שני דברים שונים לחלוטין. כן, בבקשה. כן, אותו דבר. זה לא משנה. זה תפילת חנה, כל תפילות שבעולם. שנייה. כל תפילות שיש לנו ביהדות, תפילת חנה ותפילת שמונה עשרה, תפילות פרטיות, תפילת אשלה, תפילת רס"ג, כל תפילות, כוונתם זה שאנחנו רוצים לעשות את רצון השם. לא שהוא יעשה את רצון שלנו. אבל כתוב מילים, בבקשה, תעשה, תיתן. עוד מעט אני אתייחס למה זה כתוב ככה. אני עכשיו קודם רוצה שאתם תבינו היסוד של זה. כן, בבקשה. טוב, אמרתי, עוד מעט אני אדבר על נוסח. אני אדבר. כן, אני מבין. אני אחזור רק על השאלה. כן, נכון. שאלה מצוינת, נכון. כן, בבקשה.
מה עם תפילת שלמה? הוא אומר, תענה לנו.
כן. נכון. זה שאלות טובות, ואני אחזור על זה. כן, אומרים פה שבכל שבתפילת 18 יש פשט, שבפשט יש מילים מפורשות, שאנחנו פונים להשם מבקשים שהוא יעשה משהו. ואני אומר שזאת עבודה זרה. אם יש עוד ועוד מדרגות זה מצוין, אבל אם זה, אבל איך יכול להיות שפשט הוא עבודה זרה? עכשיו, התשובה היא שכל פשט הוא עבודה זרה. לא רק בתפילה, גם בתורה. כשאתה מסתכל מה שכתוב בתורה, בפשט, שקדוש ברוך הוא כועס, אוכל, שהוא יושן, כמו שאומר הפסוק, אורה השם אל תישן, או כמו ירמיהו אומר שקדוש ברוך הוא בוכה, נפשי תבכה במסתורין. אם אתה חושב כפשט שקדוש ברוך הוא בוכה, זאת עבודה זרה. אסור לחשוב פשט בתורה. כמו שאנחנו מכירים, יודעים, דברי חז"ל ידועים, תורה, אם זכה שם חיים, לא זכה שם מוות. אי אפשר להבין תורה בלי מפרשים, בלי הסברים, בלי דברי חז"ל, בלי מה שגמרא אומרת. אין פשט בתורה. יש פשט שהוא חלק של רמז דרש וסוד. יש פרדס התורה, פרדס תפילה, פרדס מצוות. אין פשט מצוות או פשט התורה באותה מידה כמו שאין סוד התורה או רש, או רמז של תורה. וכשרש"י מפרש לנו משהו על פשוטו, קודם כל כשהוא לא אומר על פשוטו, מה זה אומר? שזה לא. אבל כשהוא אומר כפשוטו, גם רש"י וגם כל אחד מבין שתורה היא תמימה. רק תורת השם תמימה משאבת נפש. ותורה מחולקת, חלקית, מקוטעת, כזאת שהיא בעצם נחתכה מהשאר, היא לא משאבת נפש. היא שמה מוות. מה זה תמימה? כשיש בה כל המדרגות. אז עכשיו אני לא מדבר על מדרגות רמז דרש וסוד, אני אומר רש"י, אני עכשיו אדבר עכשיו על מדרגת הפשט של רמז דרש וסוד. פשט הפרדס. איך אפשר לקחת חלק מתורה ולהגיד שזאת התורה? רק על זה אני עכשיו מסתכל. יש פסוק בפשט, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. זה פשט ברור, צריך לעבוד עבודה זרה, כתוב בפירוש. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. מה? כן, חתכתי. כי אין כזה דבר חלק מתורה. תורה היא חייבת להיות נקלטת בכללותה, ועכשיו אני מדבר רק על בחינה אחת בתורה. אז זה דבר גם בתפילה. כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שהוא יעשה משהו, זה בעצם סוג של תפילת הנצלנות, תפילה אגואיסטית, תפילה נצלנית. אני רוצה להשתמש בריבונו של עולם לצרכים פרטיים שלי, אז לא פרטיים, גם הכלליים, אבל אני רוצה שהוא יבצע מה שאני אומר לו לעשות. זאת מבקש ממנו לעשות. זאת בדיוק תפילה של אלאדין, כשהוא מבקש, משפשף את המנורה, ובא אליו הג'ין הזה, שם השד הגדול, ואומר לו, תעביר אליי פה את ארמון של נסיכת בודור לכפר שלי. וזה מה שעושה לו הג'ין. אתה מבקש והוא עושה. זאת עבודה זרה. מה התפילה היהודית אומרת? היא אומרת שאני, כשמתפלל, אני רוצה לעשות את רצון השם. לא שהוא יעשה את רצון שלי, אלא אני יעשה את רצון שלו. ובעצם יוצא שבתפילה אני בא להתרומם לרצון האלוקי. זאת היא עבודה. אחרת, מה יש כאן עבודה שאתה מבקש ממישהו שהוא יצחצח לך נעליים? מה יש בזה עבודה גדולה? אז לא נעליים, אז שהוא הביא לך משהו גדול, שהביא לך ארמון עם נסיכת בודור. מה זה משנה? מה, אתה, מה הבקשה שלך? אני עכשיו אומר על הגישה, על עצם יחס שלך. מה פה העבודה שאתה מבקש ממנו שהוא ישרת אותך? מה העבודה? מתי זה כן עבודה? כשזה דורש ממך להשתנות. אתה לא כמו שהיית קודם. לפני שהתחלת להתפלל, אתה היית עם הרעיונות שלך, עם החיים שלך, עם הרמה הרוחנית שלך. עכשיו, בזמן התפילה, אתה התרוממת, התפללת, התנסית. כן? זה הרעיון של המושג תפילה. תפילה זה להתפלל, זה הפעיל, זאת אומרת, זה בא לא לפלל את קדוש ברוך הוא, לא לגרום לו לעשות מה שאני אומר לו לעשות. זה נקרא לא להתפלל, אלא לפלל. אני בא להשפיע עליו, אני בא לעורר אצלו משהו שהוא יעשה מה שאני אומר. זה לא נקרא להתפלל. להתפלל זה מכוון אליי. אני רוצה להיות טוב ממה שהייתי קודם. והרצון הטבעי שלי זה לא כזה. אז לכן זה דורש ממני מאמץ, עבודה, כדי להיות טוב יותר. וזה המשמעות של תפילה יהודית. עכשיו אני מבין שאנחנו קצת חרגנו מהזמן, נעשה פה הפסקה ונמשיך בפעם הבאה.
אבל זה רצון יראה ויעשה, כתוב במפורש.
נכון, נכון, נכון.